רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים וסקרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. מכירים את המשפט, הסקרנות הרגה את החתול? אז בתור בעליו של חתול בשם נאצ'וס, לא אני בחרתי את השם, וגם בתור בעל עסק, אני יכול לומר לכם שמה שנכון לחתולים לא בהכרח נכון לעסקים. בעלי עסקים ומנהלים חייבים להיות סקרנים לגבי הלקוחות שלהם. מה חושבים הלקוחות על השירות שלך, על המוצר שלך? איך מודדים אותך ביחס למתחרים? מכון שריד עורך סקרי לקוחות מדויקים וחכמים, ונעזר בכלים טכנולוגיים וסטטיסטיים מהמתקדמים ביותר, כדי לתת תשובות לכל השאלות, וגם תשובות לשאלות שאפילו לא חשבתם לשאול. בקרו בשריד.ins.co.il כדי ללמוד עוד על מכון שריד, ועל מה שסקרי לקוחות עשויים לתרום לעסק שלכם. שריד.ins.co.il. שום חתולים לא נזוקו במהלך הכנת פרסומת זו.
שלום, כן, קול חדש, אנחנו אולי עוד לא מכירים, קוראים לי חגי גולן. במשך יותר מ-20 שנים הייתי העורך הראשי של גלובס, ועכשיו אני מגיע לפודקאסט עושים עסקים, כדי לפגוש את אנשי העסקים המעניינים ביותר בישראל, לשמוע על התובנות שלהם, ללמוד מניסיונם, ואולי גם לתרום מניסיוני בעולם הכלכלה והעסקים בישראל. אשמח לקבל מכם פידבקים ואת מי הייתם מעוניינים שיערח כאן, באתר הבית שלנו ranlevy.com. אני מאוד אוהב פודקאסטים ונהנה לדבר עם אנשים בשיחה ישירה בארבע עיניים, ואני בטוח שגם אתם תמצאו עניין. טוב, אז נתחיל.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. אני חגי גולן, והאורח שלי היום הוא אמיר גודשטיין. אהלן אמיר.
שלום, צהריים מצוינים.
אז רק פינה, בוא נסגור איזה פינה קטנה לפני שאנחנו ממשיכים. רק תדע שבמקור גם אני גודשטיין, שהפך לגולן. זה דבר אחד. ודבר שני, שיש לי בן שקוראים לו אמיר. אז לפני שהוחלפנו בתעודת זהות, גם הוא היה אמיר גודשטיין, אבל את זה סגרנו.
אגב, שם טוב, הוא יכול להמשיך איתו.
כן. טוב, תשמע, המסלול שלך בעסקים הוא לא מסלול רגיל. אתה התחלת באמדוקס, כמעט במקרה, תכף אתה תרחיב לנו קצת בנקודה הזאת. היית גם העובד הראשון של חברת סלקום, לפי מה שאני מבין, אבל בשלב מסוים בחיים עשית סוויץ' עסקי, נגדיר אותו, מסרת לעסקים חברתיים כתוצאה מכך שבנך הבחור הובחן כאוטיסט, נכון?
נכון.
אבל בוא, כמו שאומרים, בוא נתחיל בהתחלה. תתחיל, ספר לנו קצת איך באמת הכניסה שלך לעולם העסקים, דרך מה?
אז אני הייתי סטודנט לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מדברים על שנת 81, כשהשתחררתי מהצבא, ועבדתי בעבודות סטודנטיאליות, כמו כל סטודנט, ואחת העבודות שעבדתי הייתה מפעיל מחשב בחברת מקורות. מכיוון שלא היה לי שום ידע מקצועי, לא הבנתי במחשבים כלום, הייתי בעצם סבל של ניירות, הייתי צריך לדאוג שלמדפסת תהיה נייר, אז התפסנו את חשבונות המים של המשינה.
רק בשביל זה החזיקו בן אדם במקורות, להחליף נייר במדפסת.
היו שם, בזמנו מקורות התפיסה את כל חשבונות המים של כל מדינת ישראל, היום.
זה לפני התאגידים, תאגידי המים. כן, אוקיי.
ויום בערך אחד, אח שלי מתקשר אליי, ואומר לי, תגיד לי, אתה עובד במחשבים, נכון? אמרתי לו, איזה מחשבים? אני סבל בחדר מחשב. הוא אומר, לא, אתה עובד במחשבים. מהון להון הוא סיפר לי על חברה שנקרא CDC, Control Data Corporation, שכבר לא קיימת, החברה מאוד גדולה, שמחפשים תוכניתנים. אנשים צעירים, חוצפה, קצת תעוזה. אמרתי, יאללה, נלך. הלכתי לעשות בחינות. עשו לי בחינות, לא בחינות תכנות, כי לא ידעתי כלום. אבל עשו בחינות פסיכומטריות, עברתי את המבחנים, והחליטו לקבל אותי לעבודה. נכנסתי לחרדה, אני לא יודע כלום. בין הודעה שקיבלתי, התקבלתי לעבודה, עד היום שבו התחלתי לעבוד, במשך שבוע, 10 ימים, ישבתי ולמדתי, קראתי ספרים, ישבתי עם חבר, והתחלתי לעבוד בתור תוכניתן, ולמדתי תוך כדי עבודה.
אוקיי.
לאחר כשנה, אנחנו עבדנו בשביל צהל, ורפול, אז היה רמטכ"ל, והוא החליט לצמצם את הוצאות הצבא, והודיעו לנו כסטודנטים שעבדנו עבור... עבור פרויקט של הצבא, לצמצם את השעות. טוב, הייתי צריך פרנסה, אני צריך לממן שכר דירה וחיים סטודנטיאליים. אז הלכתי לחברה ורשמתי קורות חיים וחיפשתי עבודה כתוכניתן, כבר הייתי שנה תוכניתן, ואז אמרו לי, תשמע, יש איזה בית תוכנה קטן, אז המילה סטארט-אפ לא הייתה קיימת בכלל.
ברור.
בית תוכנה קטן שהולך לפתח תוכנה לדפי זהב, ומחפשים תוכניתנים.
דפי זהב שהם היו ממש דפים.
היו ממש ספרים.
כן, ברור. ספרי טלפונים צהובים, עבים כאלה.
כן, לגמרי, כן. ואז אמרתי לאותה בחורה שהתקשרה אליה, אמרתי לה, תקשיבי, לדעתי עוד שנה, שנתיים לא יהיו ספרים, הכל יהיה במוחשב. אנחנו מדברים על שנת 83, 4. אמרה לי, בכל זאת תלך, הלכתי, וככה הצטרפתי לחבורה מאוד מאוד צומצמת, אני הייתי עובד העשירי של חברה של אמדוקס.
אם אני לא טועה, היא נקראה זה אורק, לא?
היא נקראה אורק, האמת, אני אתן לכם סקופ. השם הראשון של החברה היה AIDS, כמו המחלה. וזה ראשי תיבות של אורק, Information and Directory Systems.
הבנתי.
ולדעתי יש לי אפילו כרטיס ביקור בבית עם הלוגו הזה,
אבל בנסיבות החליטו...
בשנת 84, כשפרצה המחלה, החליטו לשנות את השם, ונקרא אורק Information.
מה אתה אומר?
כן, זה סקופ.
כן.
ובשנת 84, והיינו חברה מאוד קטנה, ישבנו פה ממש לא רחוק מאיפה שאנחנו כרגע מתראיינים, ובמרתף, ככה התחלנו ממש מכלום, ופיתחנו תוכנה לדפי זהב, הלקוח הראשון היה דפי זהב ישראל.
זאת אומרת שאתה היית בין הדור המייסדים של מה שנהיה לימים אמדוקס.
לגמרי. כן.
אוקיי, ואז אתה באמדוקס ו...
ואז הייתי באמדוקס ואיך אומרים, גדלתי עם הבנק, אחרי שנה נסעתי לארצות הברית, נסעתי לשלושה חודשים, נשארתי שבע שנים, ארבע שנים בארצות הברית, ואחר כך שלוש שנים בניו זילנד, ושם ניהלתי והקמתי את הפעילות של אמדוקס בניו זילנד. אשתי דאז עבדה איתי גם, ובניו זילנד נולד בננו הבכור גל, שהיום הוא בן 27.5, וכשהוא היה בן שנה, אמרתי לאשתי שאני לא רוצה לגדל את ילדיי בחוץ לארץ, כבר היינו מספיק שנים בחול וחוזרים לארץ. וככה חזרנו לארץ.
ואז אתה מצטרף לסלקום?
עוד דקה. חזרנו לארץ, גל היה בן שנה וקצת, ואימא שלי, גרנו אצל אימא שלי שלושה חודשים עד שמצאנו בית וכדומה, ואימא שלי אומר לי, תקשיב, משהו לא בסדר עם הילד.
כן.
בן בכור, אתה לא חד על כל אם הוא צריך להצביע, ואם הוא צריך למצמץ, ואם הוא צריך לחייך, ודברים מהסוג הזה. והלכנו, בהתחלה אמרתי לה, הכל בסדר, הכל בסדר, כמובן. הלכנו לאבחון, ובאמת בגיל פחות משנתיים הוא אובחן כאוטיסט קשה. טוב, זה זעזוע נוראי, רבות נאמרו על הסיטואציה הזאת, כשמודיעים לך שיש לך ילד...
אז בוא רגע, אני רוצה רגע להתעכב איתך בנושא הזה. מבחינת התחושות האישיות שלך, כשהוא אובחן, מה אתה מרגיש מבחינת התחושה האישית של כישלון, תסכול, משהו שעשיתי לא בסדר, משהו... נסה רגע לתאר את זה.
הלוואי וזה היה רק כישלון או תסכול. קודם כל התחושה הראשונה היא הכחשה מוחלטת. הם לא יודעים מה שהם אומרים, הם טועים באבחון. זה לא יכול להיות. אחר כך שאתה מתחיל להפנים את זה לאט לאט, וללמוד ולקרוא ולראות את הסימנים, אתה מבין שהם צודקים, ואז אתה נכנס לתקופה של אבל. אני הייתי בתקופה של אבל. שהילד שלי, הבן הבכור, שהיו לי את כל התוכניות לגביו, הוא לא יהיה. הוא לא יהיה, הוא לא ישחק איתי כדורגל, והוא לא יעשה איתי סקי, ואנחנו לא, הוא לא, וגם אתה לא יודע. זאת הייתה אניגמה, היום מדברים הרבה יותר על אוטיזם, ויש הרבה יותר חומר, אז גוגל לא היה, כן?
כן.
אז גם לאסוף אינפורמציה ולהבין מה זה, זה אבל, אבל לגמרי. ולאחר מכן...
בושה קיימת?
אני מוכרח לומר ש...
בושה, אני מתכוון במובן של, אתה יודע, אתה יוצא עם הילד, אתה הולך איתו למקומות ציבוריים, ואתה, אני פשוט מכיר את זה מאיזה חבר, שבן שלו, אז אתה יודע, אתה חושב על עצמך, רגע, אני אצא איתו, ואם יראו אותו עושה ככה וככה, האם אני מרגיש מתבייש, או שאני זורם עם זה, או שאתה מגיע באיזשהו שלב להחלטה, שאתה זורם עם זה, ואתה לא מתבייש בזה.
אז אני אגיד לך, האופי שלי, אני בן אדם מאוד פתוח, ואני ממש ימים לאחר שגל הובחן, הלכתי וסיפרתי. קודם כל סיפרתי לבוסים שלי באמדוקס, ולמשפחה ולחברים. אני מוכרח לומר שזה היה מאוד לא אורתודוקסי, קיבלו אותם מאוד יפה, כן, כמובן, לא יודע מה אמרו מאחורי הגב, אבל לא הרגשתי שום דחייה אישית או של גל. זה מאוד מאוד עזר לי לקבל הרבה מאוד אינפורמציה, כי כשאנשים יודעים שיש לך, אז אומרים, תשמע, אני מכיר מישהו בשוודיה, ואני שמעתי על זה, ותקרא את הספר הזה, ויש לזה מטפלת כזאת וכדומה, מאוד מאוד עזר. אני מוכרח לומר שעד היום, גל הוא הכרטיס ביקור שלי. כשאני מציג את עצמי, אני אבא של גל. ויש לי 5 ילדים היום.
זאת אומרת שזה התהפך בעצם. מהמקום שאתה רוצה להחביא, זה הפך להיות בעצם...
הוא מקור הגאווה שלי.
כן.
לא רק זה, גם הקשר הנפשי בינינו, הוא כזה שכשיש לו יום טוב, אני בהיי, ואם יש לו יום קשה, ויש, עד היום, זה לא עובר, אני סמרטוט רצפה. זה אחד לאחד. אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו נדבר על איך הגעתי לסלקום, אני הייתי בתפקידים מאוד מאוד בכירים, היה לי ילד קטן אוטיסט, כולם ידעו, יום שלישי, 14:00, אני נוטש את כל עיסוקיי ואני עם הבן שלי. עכשיו כולם ידעו את זה גם, אם רצו לקבוע איזה פגישה או איזה דיון או איזה דירקטוריון, יום שלישי, 14:00 ואילך, אין מה לדבר עם אמיר. אפילו עכשיו, העליתי איזה פוסט בפייסבוק, וכתבה לי מישהי שעבדה איתנו בסלקום, ואנחנו מדברים למעלה מ-20 שנה, והיא אומרת, אני זוכרת אותך פעם בשבוע יוצא עם הבן שלך, כל החברה ידעה על זה. זה מאוד עזר לי, לא הייתי צריך להחביא, לא הייתי צריך להתעסק, ואני מכיר את התופעה הזאת של הורים שמחביאים את הילדים, היא כואבת.
כן.
אני מבין אותם, אני לא חושב כמוהם, אבל זה, אני, זה כואב.
אז בוא נחזור רגע לקריירה, ואז נראה איך זה מתחבר באמת עם העניין האישי הזה. אז אנחנו מדברים, חזרת לארץ.
אז חזרתי לארץ, חזרנו לארץ, גל הובחן, והתחיל בעצם, התחילו חיים חדשים, אחרים. חיים מאוד מאוד קשים, אינטנסיביים, של הרבה מאוד חוסר ודאות, מצד אחד. ומצד שני, אני בתפקיד, הייתי כבר בתפקיד די בכיר באמדוקס, מתרוצץ בעולם, כי כל הלקוחות שלנו אז היו בחוץ לארץ. אני חושב שאני הייתי סדר גודל של 100-150 יום בשנה בחול. וכל נסיעה זה היה קריאת ים סוף, היה מאוד מאוד קשה. ואז החלטתי, ולא היו לנו לקוחות בארץ, וכולם חברים שלי, המנהלים, אבל אין מה לעשות, אין פה עבודה בארץ, צריך לעבוד בחול.
והנטל בעיקר נפל על כתפיה של אשתך.
כן, יעל, שעבדה באמדוקס גם, אבל היא עבדה פה בארץ.
אוקיי.
ואז החלטתי שאני צריך למצוא עבודה בארץ, בלי נסיעות. ויום בהיר אחד, חלפו בתחילת 1994, אנחנו מדברים שנתיים, 3 שנים אחרי, חלפו שנתיים, 3, אני מקבל טלפון ממישהו מבל סאות, שיום הלקוחות שלנו, ואומר לי, תשמע, אנחנו מתמודדים על רישיון לחברה סלולרית בארץ, ומחפשים מישהו שינהל את מערכות המידע. שאלו אותי אם אני מכיר מישהו, כי אני פה בארץ. אמרתי, בוודאי, זה אני. אז אמרו לי, מה פתאום אתה? הייתי כל כך מזוהה עם אמדוקס. עד היום זה מצחיק, אבל עד היום אני מאוד מזוהה עם אמדוקס. וכך הצטרפתי לצוות ההקמה של סלקום, וב-27 ביוני 94 קיבלנו את הרישיון, וזהו, הייתי עובד הראשון של החברה. לגמרי.
כן. טוב, אני לא יודע כמה מאלה שמאזינים לנו עכשיו מכירים את ההיסטוריה של סלקום עם ההתחלה ועם התקלות ועם הסיפור שקראו לכל הלקוחות לאצטדיון יד אליהו, נכון? להחליף להם את המכשירים בגלל איזושהי תקלה טכנית שהייתה שם.
זה פודקאסט נוסף.
כן. עכשיו אתה, אוקיי, ואז אתה בסלקום, כמה זמן אתה בחברה?
6 שנים. ממש מאפס, החברה צמחה מאוד, והייתי שם במשך 6 שנים, וזהו, אחרי 6 שנים עזבתי את החברה, ואז הקמתי את קרן ההון הסיכון הראשונה, את בוטיצ'לי, שזאת הייתה קרן שהתמחתה בדיג'יטל מידיה, בתחום של פרסום דיגיטלי, טלוויזיה דיגיטלית, אנחנו מדברים בשנת 2000.
כן, משהו שנשמע מאוד חדשני אז.
כן, צריך כן. לזכור שגוגל הוקמה ב-1998, זו שנתיים קודם. גוגל בכלל לא הייתה, היא הייתה...
כלום, כן.
כן, ואז בשנת 2000 גם נולדה הבת הרביעית שלי, אז כבר בדרך עוד נולדו לנו עוד 3 בנות, ואשתי חלתה בסרטן.
אנחנו מדברים על שנת 2000, אחרי הלידה של הילדה הרביעית.
2001, כן. הילדה נולדה בשנת 2000, כשהקמתי את בוטיצ'לי, ובשנת 2001 היא הובחנה חולת סרטן, היא כבר הייתה חולת סרטן, כשהיא הובחנה במצב מאוד מתקדם, וכמובן עברנו את כל הסאגה של סרטן וטיפול, וכימותרפיה, וכיתות, וניתוחים וכדומה, ושלוש שנים לאחר מכן, בשנת 2004, היא נפטרה. לפני שהיא נפטרה, כבר בשנת 2003, אני החלטתי לפרוש מכל עיסוקיי המקצועיים ולהקדיש את עצמי קודם כל למשפחה. הילדות שלי היו, כשגיאל נפטרה, גל היה בן 13 והבנות היו בנות 10, 6 ו-4.
שאתה אומר אני מחליט להקדיש את עצמי למשפחה מתוך איזשהו כוח שבא ואומר יש לי ילד אוטיסט, יש לי עוד 3 ילדים ויש לי אישה שהיא חולה וצריך דמות בבית?
כן. אני הייתי אומר אופרטיבית, זאת אומרת, זה עניין תפעולי. כן, משפחה זה
פונקציונלי,
גם יש
כן.
הרבה אופרציה במשפחה.
כן, לגמרי.
אז כן, זה עניין תפעולי. ילדים, הילדים קטנים, בגן, בבית ספר, גל כמובן וכדומה, שדורש תשומת לב הרבה יותר גדולה והרבה תשומות. והרגשתי שכל פעם שאני הולך לעבודה ואני יוצא מהבית לדברים אחרים, זה מפריע לי. ואני רוצה להיות שם, וכך היה. וכך היה.
ועזבת את כל העיסוקים עזבתי, כעבודה?
סגרנו את הקרן, כן. אני מוכרח להגיד שגם אחרי משבר 2000, עולם ההייטק בשנות 2002-2003 לא היה מזהיר, ככה שזה לא הפריע.
תגיד, וכלכלית, אתה יודע, מן הסתם אנשים שנקלעים אולי לסיטואציה כזאת, שיקול כלכלי הוא גם שיקול בהקשר הזה, כשאני קם ומחליט, כשאתה קם ומחליט לעזוב, אתה צריך את הרקע, את הבסיס הכלכלי לעשות את זה, לא?
לגמרי, בהחלט. אם לא הייתי יכול לחשוב את עצמי מבחינה כלכלית, לא הייתי עושה את זה. בכל זאת גם צריך לקיים את המשפחה. אז לשמחתי, יכולתי לחשוב את עצמי מבחינה כלכלית. לא חשבתי על העתיד, הייתי בחור בן 44, באותה תקופה, לא חשבתי לעצמי מה יהיה כשאני אהיה בן 80. אמרתי, עכשיו זה הזמן. ואחר כך, נסתדר. ובכלל אני רוצה לומר שהחיים מגלגלים אותנו, זאת אומרת, מי ש... אני תמיד מתפלא על כאלה שהולכים ליועצי קריירה, אתה יודע, איך אפשר לדעת מה יקרה לנו, לאן החיים יגלגלו אותנו? אז החיים גלגלו אותי וקיבלתי את ההחלטה. אני חושב שהחלטות אסטרטגיות שאנחנו מקבלים על החיים שלנו, הן הרבה מאוד או יותר אמוציונליות
מאשר... פועל יוצא של סיטואציות.
כן, הן הרבה יותר אמוציונליות ותגובה למקרה, כן. מאשר שחלטניות, שעשינו ניתוח מעמיק, איך יראו החיים שלי ומה זה נכון וכדומה. ואני אגב מאוד מעודד את זה, להרבה אנשים אני אומר, כשאתה נמצא בצומת, תלך עם הלב. תעשה את מה שאתה אוהב, מה שמרגיש לך נוח. אני חושב שאנשים כשעושים את מה שהם אוהבים, הם גם מצליחים בו.
לגמרי. אז, תשמע, אנחנו ניגע בזה עוד מעט גם בהמשך, אבל אני בהחלט מאמין בדבר הזה ש... אתה צריך לעשות משהו שאתה מתחבר אליו ברמה הנפשית, וקודם כל לך יהיה הרבה יותר טוב, ובית, כנראה גם למה שאתה עושה, אתה תצליח יותר, או התפקיד נכון. הזה יעשה בצורה טובה יותר. אבל בוא רגע, לפני שאנחנו מתקדמים, אנחנו מדברים על שנת 2004, אשתך נפטרה, ואז אתה עדיין... בעצם מטפל במשפחה, כן. לא בעבודה. באיזשהו שלב גם נכנסת קצת לקטע, הייתי מגדיר אותו פוליטי, לא?
טוב, זה היה ב-2007. בעצם מ-2004 הפכתי להיות אדם פנוי מעבודה. אז בבוקר הייתי קם, עושה עצמות וקוקיות לילדות, ושולח אותם לגן או לבית הספר וכדומה, וכמובן לא התנתקתי לא מהקהילייה העסקית ולא מהקהילייה... הציבורית. תמיד התנדבתי, הייתי יושב ראש ועד ההורים של בית ספר, אתה יודע... ביום בר אחד, אני הכרתי את בעלה של ציפי, את נפתלי, יש לו חברת מיתוג, ובוטיצ'לי עסקה בעולמות הפרסום, ושם הכרתי כמעט את כל משרדי הפרסום ואנשי הפרסום, כי חיפשנו טכנולוגיות לתעשייה הזאת, וככה הכרתי אותו, וגם אנחנו גרים בסמיכות. ויום אחד הוא מתקשר אליי ואומר לי, אני רוצה שניפגש, ונפגשנו, ובהתחלה חשבתי שהוא רוצה להציע לי איזה סטארט-אפ בעולם הפרסום, וזהו, ואז התחלנו לדבר על פוליטיקה. ציפי הייתה אז שרת החוץ, משנה לראש הממשלה, אנחנו מדברים על שנת 2007.
בליכוד עדיין?
לא, לא, קדימה.
בקדימה,
כבר, כן. ראש הממשלה היה אולמרט, זה היה אחרי מלחמת לבנון השנייה. אחרי בעצם וינוגרד הראשון, ועדת וינוגרד, זהו, ואז מהון להון.
אנחנו מדברים על ציפי לבני כמובן, למי שעדיין לא. אמרנו ציפי כל הזמן. כן, אוקיי.
קודם כל, זה היה הפעם הראשונה שעבדתי במוסד ממשלתי, בעצם בממשלה, כראש מטה השרה. אתה מתיישב על כיסא, ואתה נדהם מעוצמתו של הכיסא. אתה יושב בהנהלה של מדינה, ואתה מצליח להזיז דברים. היכולת היא אינסופית. לצערי, הרבה אנשים מתבלבלים בין ישבנם לבין הכיסא, אבל קודם כל העוצמה היא אדירה. אתה באמת יושב, אתה מקבל את הסמכות ואת האחריות לעשות דברים ברמה הלאומית והציבורית.
דוגמה.
דוגמה.
משהו שהיה לך חשוב שעשית, משהו שאתה זוכר והולך איתך מהעניינים.
תראה, יש הרבה. אני אתן לך דוגמה, ועידת אנפוליס. ועידת אנפוליס הייתה ועידת שלום, אולי הראשונה והאחרונה שנעשתה מחוץ לאום בנוכחות של למעלה מ-50 ראשי מדינות, כולל מדינות ערב, כולל סוריה, ערב הסעודית, מצרים, שלא לדבר על מדינות אחרות. אנחנו ארגנו את הוועידה הזאת, שהייתה כמובן באנפוליס, שזה בוושינגטון, עם אולמרט שהיה ראש הממשלה, ובוש כנשיא, ואתה עושה מהלכים, לצערנו זה לא הצליח, כן? נושא השלום כמובן, עושה ארוך טווח ומורכב, אבל אתה יושב שם, ואתה מגיע לאנפוליס, ואתה נפגש עם ראשי, ואתה נפגש עם הגברת קונדוליסה רייס, ואתה מרגיש שאתה יכול להזיז את העתיד של הילדים שלנו. זה דברים משמעותיים, וכמובן דברים שהם גם יותר דומסטיק. אני אתן דוגמה אחת, שהתבקשתי לעזור לסייע לילדי ה... פליטים, מסתננים, מבקשי עבודה, מחקת מיותר, כבר אז, בדרום תל אביב, אתה יודע, במחסני ילדים האלה, כמשרד החוץ. והלכתי לראות את זה, זה היה מאוד מזעזע, אבל באותו יום, באותה תקופה, נכנסו לארץ כ-1,000 מבקשי עבודה או מסתננים כל יום. כל יום 1,000 איש, זה כמויות משוגעות, וכשאתה בא לטפל בבעיה כזאת, אתה בסוגיה כזאת, אתה מבין שלא משנה מה שאתה עושה היום, מחרתיים זה כבר יהיה פי כמה וכמה וכולי. ואתה שותף למהלך שבסופו של דבר הוא התחיל אז, ואנחנו רואים את התוצאות שלו היום, אם זה בגירוש או...
הסדרים כאלה ואחרים,
בניית הגדר. כן. אז אתה, כן, אתה שם. כן. אתה שם. אני אגיד לך רק מלחת על ציפי לבני, תראה, זו חוויה מאוד מאוד מרתקת לעבוד עם פוליטיקאי באופן כללי, עם ציפי באופן פרטי, אני אישית מאוד מאוד מעריך אותה ואוהב אותה. פוליטיקה זה מקום שאנשי עסקים לא יכולים להבין אותו, זה מקצוע עם אפס נאמנות, וזה דבר שאני לא יכולתי להבין אותו.
מה זאת אומרת, נאמנות של מי?
אדם לאדם. תראו, בפוליטיקה אין מספר 2. גם סגן נשיא ארצות הברית, הוא אדם בלי סמכויות, כמעט. אוקיי? מחכה שחס וחלילה יקרה משהו לנשיא בשביל שלמלא את מקומו. למה? כי זה משחק סכום אפס. וכמובן, כל הדואלס שהיו, כן, בין שמעון פרס ליצחק רבין, או, כן, היו זוגות כאלה רבים, אפילו יצאנו עם ציפי לבני ושאול מופז שהיה בזמנו, תמיד יש את החיכוכים האלה בין מספר אחד למי שכביכול מספר שתיים, למרות שאין מספר שתיים שהוא designated מספר שתיים. אני דימיתי את זה לעולם הכדורגל. פוליטיקה זה משחק קבוצתי. זה מפלגות, זה שדולות, זה חבורות, זה, כן, זה, זה, זה אף פעם לא לבד. אז אני דימיתי את זה לקבוצת כדורגל שמשחקים כדורגל, אבל מה? אף אחד לא מוסר. אתה לא מוסר. עכשיו, זה, אין נאמנות. אתה יודע שמחר זה שמחבק אותך, והוא מחר ינסה להפיל אותך. אפשר לקרוא עכשיו את הספר של אולמרט שיצא זה אתה, הוא מדבר על זה בהרחבה, על איך... הוא מספר, איך שאהוד ברק ישב יום אחד וחיבק אותו ואמר לו, אני איתך ונאמנות וזה, ובערב הוא שומע שהוא כבר מכין לו את הפוץ'.
כי כל אחד רוצה להגיע לטופ של הפירמידה.
ואם זה לא אני, זה אתה, ואם זה לא אתה, זה אני, זה אין חלוקה של הדברים. לי אישית, אני לא הייתי מסוגל לעבוד בעולם כזה, ולכן גם, והיו לי כל מיני הצעות, מעולם לא הסכמתי לעבור את מה שאני קורא את קו המצלמות.
לעבור את הכביש.
להיות כשליח ציבור. ומילה אחרונה, בגלל זה אני מאוד מאוד מעריך אנשים שמוכנים ללכת לפוליטיקה, וזה לא משנה כרגע מה דעותיהם, ולשלם את המחיר האישי, החשיפה האישית, וזה שהציבור מתחיל לחטט לך בחייך, ולחיות בסביבה שאני אישית לא הייתי מוכן לעבוד בה, כסביבה אנושית, ולעשות את מה שהם עושים. אני מאוד מעריך את זה.
כן.
עושים עסקים עם חגי גולן.
הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים מוזכרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. איתנו עדי שריד, שותף במכון שריד.
שלום.
אהלן. מה זה סקר לקוחות?
תראה, רוב המנהלים, כשהם חושבים על סקר לקוחות, הם חושבים על סביעות רצון של לקוחות. בפועל, הכלי של סקר לקוחות הוא הרבה יותר עמוק. סקר לקוחות הוא תהליך מחקרי, שבו אנחנו לומדים על עמדות ותפיסות של הלקוחות. הסקר מאפשר לנו לבדוק מה מניע את הלקוחות, איך להגיע ללקוחות חדשים, וגם לבחון רעיונות חדשים.
הדוגמה המוחשית ביותר שאני יכול להציע למאזינים שלנו, הוא סקר המאזינים של רשת עושים היסטוריה, שאתם במכון שריד מבצעים עבורנו כבר שנה שנייה ברציפות.
נכון. באמת דוגמה מעניינת. שנה שעברה היו ברשת שני פודקאסטים, עושים היסטוריה ועושים עסקים, שהיה בחיתוליו. אחד מהנושאים שבחנו בסקר של שנה שעברה היה קונספטים ופודקאסטים חדשים, שחלקם, אגב, כבר הצטרפו לרשת.
בהחלט, ההמלצות שהפקתם מהמחקר ההוא בהחלט אפשרו לי ולדני להבין מהם הנושאים שיעניינו את מירב המאזינים. אז כאמור, בימים אלה אנחנו בעיצומו של סקר מאזינים נוסף, ועל מה מתמקד מחקר הפעם?
אחרי שהם מטמיעים קונספטים והופכים אותם למוצר, רצוי לבדוק אותם. ובדוגמה של עושים היסטוריה, אחד מהדברים שאנחנו בודקים זה סיבות לנטישה. כלומר, מאזינים שהזינו לאחד מהפורמטים החדשים, אבל הפסיקו להזין להם. למה הם הפסיקו? והאם אפשר היה למנוע את זה? זו דרך להבין איך לשפר את הפורמטים. וכמובן שבמקביל, אנחנו בוחנים גם קונספטים וכיוונים נוספים שיעזרו לרשת עושים היסטוריה להתפתח בשנים הבאות.
כן, עזרה אדירה לרשת הצומחת שלנו. תודה רבה, עדי. ביצוע מחקרים הוא חלק חשוב מהצמיחה של כל חברה, במיוחד כשהעסק ניצב בפני שינוי מהותי כלשהו, כמו חדירה לתחום חדש או מיזוג עם עסק אחר. שינוי מחייב חשיבה מחדש של הנחות היסוד, אודות צרכיהם ודרישותיהם של הלקוחות, וסקר יעזור לכם להבין את הלקוחות ואת השוק שלכם. במכון שריד נעזרים בכלים הטכנולוגיים והסטטיסטיים המתקדמים ביותר, כדי לערוך סקרים ומחקרים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ולתת לכם תמונת עולם אמיתית ומדויקת. בקרו בשריד@ins.co.il כדי ללמוד עוד אודות מכון שריד והכלים שהוא מציע. שריד@ins.co.il.
עושים עסקים עם חגי גולן.
עברנו את הקטע הפוליטי, ובאמת איך ומתי התגבשה אצלך החלטה שאתה הולך לעזוב את הדברים האלה, או את הקריירה העסקית, ואחרי זה תקרא לה פוליטית או משהו כזה, ולעבור בעצם לקריירה חברתית, ציבורית, תגדיר אותה איך שאתה רוצה.
חברתית זה מצוין. אז עוד פעם, כמו שאמרנו, אני לא חושב שזאת הייתה, זה לא היה איזה רגע שישבתי בו עם עצמי וקיבלתי החלטה, זה התגלגל. כשגל היה בגן הילדים, הוא היה בגן של אוטיסטים ברמת חן, הגן ישב בתוך אשכול גנים, היו שני גנים רגילים וגן של אוטיסטים. אני הייתי אבא נוראי, הייתי אבא כזה שמעצבן את הגננת, ולמה ככה ולמה ככה, אתה יודע, מאלה. ויום בר אחד אני בא לבקר את גל בצהריים, והייתה חצר משותפת של שלושת הגנים, חצר משחקים. ואני רואה את שני הגנים הרגילים, הילדים משחקים והילדים שלנו בכיתה. ואני שואל את הגננת, למה הילדים שלנו לא משחקים איתנו? גל היה אולי בן 3 או 4. והיא אומרת לי, זה לא מתחבר, אתה לא מבין. וננעץ לי סכין בלב, מנדים את הילד שלי. הבן שלי מנודה, הוא לא יכול לשחק עם ילדים. ואז גם להחלטה בליבי, אני זוכר, נסעתי הביתה, היה לי נסיעה מאוד מאוד קשה, וגם להחלטה בליבי של הבן שלי זה לא יקרה. אתה יכול לקרוא לזה החלטה אסטרטגית, לא חשבתי שזאת החלטה אסטרטגית. החלטה של אבא, שנאבק על הילד שלו.
שרוצה שהילד שלו
יתערבב
עם ילדים אחרים.
כן.
צריך להגיד גם שאגב, כתפיסה, כמו שאמרת, זה היה אז מאוד לא מקובל שהם יתערבבו. התפיסה השתנתה לאורך השנים.
אז תשמע את הסיפור, אני אנסה לעשות אותו בקצרה, ותבין שישב מולך זה ששינה את התפיסה. כי מה שקרה, זה גל הגיע לגיל חמש או משהו כזה, והיה צריך לעלות לכיתה א', ואמרו לי, הוא ילך לבית ספר לאוטיסטים, ואני אמרתי, no more. והחלטתי שהוא ילך לבית ספר רגיל. זה היה, נשמע באותה תקופה באמת דמיוני, באמת דמיוני, ולמדתי את חוק החינוך, ולמדתי את חוק החינוך המיוחד, והתחלתי לעשות, נפגשתי אפילו עם יוסי שריד, זיכרונו לברכה, הוא היה שר החינוך.
שר החינוך, כן.
כן, באותה תקופה. וכולם ליטפו לי את הראש, ואמרו לי, אתה בחור נחמד, אף אינטליגנטי, אבל אוטיסטי בבית ספר רגיל, אתה פשוט לא מבין, וילדים זה המחזר, ושמעתי את כל הסיבות למה לא. וכמו תמיד, תמיד יש את ה, אתה יודע, את המזל, המזל שקרה, ומצאתי מנהלת בית ספר בתל אביב, אהבת ציון, ברורה, אישה מדהימה, שהייתה אגב לקראת סוף הקריירה שלה, ככה מהאולד סקול, ובאתי להם הרעיון לפתוח כיתה של אוטיסטים בתוך בית ספר רגיל, ולשים אותם בסביבה נורמטיבית, למרות שהם ילמדו בתוך הכיתה, אבל אם הם יוכלו, הם ישתלבו.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על עירוב, קודם כל עירוב חברתי שלא במסגרת הכיתה.
בהחלט.
הכיתה היא כיתה נפרדת של אוטיסטים, אבל בתוך בית הספר שהוא בית הספר רגיל.
כן. צריך לזכור, אתה מכניס ילד אוטיסט לבית ספר רגיל, הוא לא מפסיק להיות אוטיסט, עדיין הוא צריך את הסיוע, והקליניקה היא תקשורת וכדומה. וכך היה, והיא הלכה איתי, ופתחנו כיתה, ובאנו ארבעה ילדים קטנים. וזה היה ניסוי, ניסוי חברתי, אפשר להגיד, או חינוכי, שהיה מתחת לרדאר, אגב, המערכת, חוץ מהמפקחת פה בתל אביב, אף אחד לא ידע מזה. ותוך שנתיים, הילדים, אני אגיד, עפו קדימה, התחילו לדבר, גל התחיל לדבר בגיל שבע. פתאום בבית הספר הם שיחקו בהפסקות, היו באים אליהם הביתה, ילדים רגילים מהשכבה שלהם, כתה ב' ואני זוכר כתה ב' או ג' היה שם בבית ספר כל שנה מין אירוויזיון כזה, כל כיתה מעמידה שיר ו... והילדים שלנו שרים כמו קרפדות בחיי יכולת השירה שלהם אפסית והם זכו מקום ראשון ושעמדתי שם וראיתי את זה באתי למנהלת, אמרתי לה, ברורה, יש לנו פה משהו שהוא לא קיים.
גמרי, תגיד, כפי שאתה מתאר את זה, מה זה אומר בעצם שאם אתה, נגיד, ברצון שלך לשלב את הילד שלך בתוך המסגרת הזאת, באופן הזה, לא היית נוקט בפעולה הזאת ולא בא לו אותה מנהלת בית ספר ששיתפה איתך פעולה. מה זה אומר, שהתהליך הזה לא היה קורה לדעתך?
אני מאמין שמישהו אחר היה עושה את זה. תראה, המוסדות הציבוריים, הממשל, הממסד, כן, משרד החינוך במקרה הזה, אני לא מצפה ממוסדות ציבוריים להיות יזמים, לעשות יזמות. זאת הייתה יזמות. וברגע שהם ראו שזה עובד, ואמרתי למנהלת, תקשיבי, יש פה משהו שחייבים להפיץ אותו, אז התחלנו לעשות ביקורים של מנהלות בתי ספר ומפקחות ו... הגיע פתאום מנהל המחוז, ובאו לראות את הפלא הזה, שילד מאיתנו, ילד אוטיסט בכיתה ד' הוא חבר במועצת תלמידים של בית הספר. אני לא יודע מה הייתה התרומה שלו, אבל הוא היה שם, כן, בחרו בו. ופתאום מנהלת אחת אומרת, גם אני רוצה כזאת כיתה, ועוד מנהלת אני רוצה. ומשנת 2004, זה סטנדרט במשרד החינוך.
אוקיי, ואיך זה מוביל אותך באמת אחר כך ל...
ואז יעל נפטרה. כשיעל נפטרה ו... ואז פתחנו אגב כיתה גם בליידי דייביס, בבית ספר תיכון, שגם כן זאת הייתה כיתה הראשונה. היום יש בבית ספר ליידי דייביס, שזה בית ספר רגיל, תיכון גדול של 1,500 תלמידים, 70 ילדים אוטיסטים, לומדים בבית ספר רגיל. שזה גודל של בית ספר חינוך מיוחד, נמצא בתוך כותלי בית ספר רגיל. וכשאל נפטרה, אני אספר את הסיפור. הוא אישי, אבל אני אספר אותו. נשארתי עם ארבעה ילדים קטנים, וכמובן, עיקר דאגתי זה לילדים, ומה יהיה איתם. אני חובב ספורט אתגרי, ואמרתי, אם חס וחלילה קורה לי משהו, אני חייב לדאוג לילדים. אז ישבתי לכתוב צבא. וכמובן, נושא הכסף זה דבר קל. חמש דקות ופתרת את הבעיה. וילדים קטנטנים, אז התחלתי לכתוב מה אני רוצה שיהיה איתם. ויצא לי מניפסט חינוכי לילדים שלי. כתבתי אותו. מה שאף פעם לא, אין שום סיבה בעולם שמישהו יעשה את זה. אז כתבתי שאני רוצה שהם ילמדו חינוך חילוני. ופלורליסטי. ושלא יפרידו ביניהם. ואתה יודע, דברים מסוג הזה. ועם גל נתקעתי. והבנתי שאני חייב לייצר לגל פתרון שהוא לא תלוי בי. וכך התחיל הפרויקט של הקמת הוסטל לאוטיסטים בתל אביב, לא היה. והתחלתי את הפרויקט ביחד עם עלות, באיזשהו שלב הצטרפו אליי, זאת אומרת, המשפחה, משפחה אחת כבר הייתה.
מה זאת אומרת, רגע, אני רוצה, מה זאת אומרת, בתל אביב לא היה?
לא היה, עד היום, יש הוסטל אחד לאוטיסטים בתל אביב, זה ההוסטל שלנו, אין.
אוקיי, וילדים מתל אביב שהיו צריכים הוסטל, אז שלחו אותם לכל מיני מקומות בארץ.
כן, וגם, היו הוסטלים. וגם, מעטים, מעטים.
אוקיי.
מעטים. אין, יש מצוקת דיור מאוד מאוד קשה.
אוקיי.
וזהו, וככה התחלנו פרויקט שנמשך 10 שנים, הצטרפו אליי יאיר ולי לפיד באיזשהו שלב, וגייסנו כ-16 מיליון שקל בתרומות, ובנינו הוסטל לתפארת מדינת ישראל, באמת הוא שם סטנדרט חדש למגורים, אז זה 10 שנים, זה עבודה יומיומית. הקדשתי את עצמי לזה, כי הייתי צריך לפתור בעיה לגל. וזהו, היום הוא שם עם עוד 23 אוטיסטים ואוטיסטיות.
והוא היום בן?
27.
27, אוקיי. אז בוא רגע נתקדם. ההוסטל היה פרויקט אחד, ואז אתה גם הולך ומקים משהו שקשור ממש לעסקים, שקשורים לתעסוקה של אותם...
כן, אז גל סיים את התיכון.
כן.
וצבא הוא לא עושה, כמובן, למרות שהם חבר'ה שמתנדבים לצבא. ועכשיו צריך עבודה. ואין. אין. כמו שהיה לפני 20 ומשהו שנה בחינוך. אין, זה לא קיים. יש מרכזי תעסוקה או מרכזי שיקום. הלכתי לראות והתחלחלתי. יושבים חבר'ה, בוגרים אוטיסטים, וממיינים, ברגים, ומסדרים מקדחים של רופאי שיניים. אני שמעתי על סיפורים שהם יוצקים נרות בתוך תבניות, ובלילה מתיחים אותם שיהיה להם בבוקר מה לעשות. וזהו, ונזכרתי בשיחה שהייתה לי עם אבא שלי, זכרונו לברכה, לפני שהתגייסתי ערב הגיוס שלי, הוא אמר לי, תקשיב, לא חשוב מה שתעשה בסדיר, חשוב איפה תעשה מילואים. זה עושים 30 שנה. ופתאום הבנתי שהגעתי למילואים. גל בן 21-2, ועכשיו יש לו עוד 100 שנה לחיות, תוחלת החיים של האוטיסטים היא נורמטיבית לחלוטין. ולא רציתי לשים אותו במקומות האלה. ואז לקחתי אותו, וחיפשתי לו פתרון, ומצאתי איזשהו מקום שנקרא מרכז להכשרת נוח, שמלמד מקצוע לחבר'ה, לא אוטיסטים, אלא יותר פיגור קל, בעיות רגשיות כאלה. הסכימו לקבל אותו, למרות שהוא היה כבר יותר מדי גדול, קיבלו אותו, שהדיל הוא בסוף שימצאו לו עבודה, לא, אין עבודה. גמרנו 2, החזיר אותי לאותו מרכז תעסוקה ברעננה של בית אקשטיין, ואז באתי למנהלים מחוסר ברירה, אנשים נפלאים אגב, אמרתי להם, תקשיבו, ילד שנאבקתי על שילוב שלו כל החיים, לא יישב פה כל החיים שלו, זה לא יקרה. אני, בואו נעשה פרויקט. אני מכיר את המגזר העסקי, אני יודע לפתוח דלתות. בואו, אני רוצה שגל יעבוד במקום רגיל, לא רק הוא, ואף פעם אגב לא עשבתי רק בשביל גל. ואמרו לי, אנחנו איתך. והתחלנו לחטט רגליים בארגונים. הראשון שהרים את זה היה חברת חשמל. באנו לסמנכ"ל כוח אדם, עמית אוברקוביץ', ואני זוכר, זה היה פגישה ב7 בבוקר. אמרתי לעצמי, מי קובע פגישה ב7 בבוקר? איך אפשר לקבל החלטות ב7 בבוקר? באנו, ב7:30 הוא אמר, יהיה. היום יש 13 אוטיסטים עובדים בחברת חשמל.
זאת אומרת, המאבק הראשון שלך היה בעצם לשלב את האוטיסטים בתוך מקומות עבודה קיימים.
כן, ואז בנק הפועלים הצטרף, ואז גם גל היום עובד בבנק הפועלים, יש שם 9 אוטיסטים, והצטרפו עוד בנקים, ושידורי קשת, ומספר ארגונים, היום יש לנו למעלה מ-70 חבר'ה, וביחסי עובד מעביד מלאים, עם נופש, ועד עובדים ופנסיה. וזו פריצת דרך מדהימה, כי קורים שני דברים. אחד, אנחנו מוכיחים שכן, הם מסוגלים. כן. הם מסוגלים להיות יצרניים, כלכליים. אף אחד, אגב, מהמעסיקים לא מעסיק אותם כתרומה.
כן, צריך להזכיר שגם עם הזמן עבר החוק שמחייב מקומות עבודה להעסיק, נדמה לי, 3% מהמועסקים.
כן, 5%.
בעלי מוגבלויות, כן.
בעלי מוגבלויות. וצריך גם לזכור שאוטיזם נחשבת הלקות הקשה ביותר. במנעד הלקויות, בטח האוטיסטים הקשים. אז זה דבר אחד. דבר אחד, קודם כל, הם מוכיחים שהם יכולים להיות יצרנים. הדבר השני שאנחנו מזהים, זה שינוי של ה-DNA של מקום העבודה. כשאתה מכניס אוטיסט למחלקה של אנשים רגילים, ה-DNA משתנה. קודם כל, הכל נרגע. פתאום יש פרופורציה. יש למי לדאוג. יש את מי לקדם. יש למי לתת קרדיט. ואוטיסטים הם מלאה, אבל הם תמיד, זאת אומרת, קשה לדבר בהכללה, אבל אני אומר לכם...
זה מאוד מזכיר לי את המשפט, אתה יודע, שאומרים, נגיד, אתה צריך לתרום לאיזשהו מקום, יותר מי שאתה תורם, אתה נתרם.
לגמרי. והיום, מי שעוזר לנו בקידום של ההעסקה של אוטיסטים, זה מנהלי משאבי אנוש של אותם ארגונים. אנחנו מפנים אליהם, ואומרים, דברו איתם, ותראו איך זה קורה ואיך זה הולך. יש מודל שלם סביב העניין, תמיכה לארגון, זה לא רק רצון טוב, וזה עובד. ועם זה התחלתי גם להשקיע בעסקים חברתיים.
זאת אומרת, פה אני רוצה, זה ממש יזמות, אבל יזמות מסוג מסוים שקוראים לה עסק חברתי. בעצם להקים עסק שמושתת על עובדים בעלי מוגבלויות, נכון?
כן.
אבל שעדיין פועל על פי קריטריונים של עסק.
כן, אז תראה, נושא העסקים החברתיים, או אפשר לקרוא לזה המגזר הרביעי שמדברים עליו היום, או אימפקט אינבסטינג, או יש לזה כל מיני שמות, בעצם בא מתוך הכרה שבאמת 10% מהאוכלוסייה הם אנשים בעלי מוגבלויות, והם יכולים להיות יצרניים כלכליים מצד אחד, ומצד שני יש להם גם צרכים שלהם. ויש מגוון שלם של עסקים חברתיים. עד היום, רוב המכריע של העסקים החברתיים הם בעצם, הייתי אומר, מושתתי תרומה, פילנטרופיה. זאת אומרת, המודל העסקי שלהם הוא כזה, שהם באמת נותנים שירותים לאנשים מוגבליות, או מעסיקים אנשים מוגבליות, אבל היכולת הכלכלית שלהם...
כן, זאת אומרת, אף אחד לא מצפה מהם שהשורה התחתונה תהיה רווח, ואף אחד לא בודק אותם בצורה שבו בודקים עסק רגיל.
נכון, נכון. זאת אומרת, יש ROI, Return on Investment, שאנחנו מכירים את זה המעולם הכלכלי, ופה יש SROI, שזה Social ROI. והרבה אנשים, יש כמה קרנות בארץ, קרן דואליס, וקרן IVN, זה קרנות של אנשי הייטק לשעבר, שתורמים הרבה מאוד כסף, ובאמת עושים טוב, ומודדים את התרומה החברתית, כמה נוער בסיכון הם הצילו, וכמה אנשים אוטיסטים וכדומה. אני חושב שלפילנטרופיה יש פג תוקף. זאת אומרת, אם אתה חי מתרומות בלבד, יום בהיר אחד זה ייגמר.
מה זה אומר שאתה חושב את זה? שאתה כנגיד, כמישהו שמוביל עסק כזה, אתה מסתכל ושואף להגיע לאיזושהי נקודה שבה הוא יחזיק את עצמו?
לגמרי. אני מלכתחילה, זה מה שאני אומר. אני היום, בעולם שאותו אני מנסה לקדם עכשיו, זה לייצר עסקים שהם למטרות רווח והם חברתיים. זאת אומרת, יש להם SROI, יש להם תמורה חברתית משמעותית, אבל הם עצמאים כלכלית, הם מרוויחים לעצמם את הכסף. דוגמה אחת, זה חברה קליקית, שעכשיו אנחנו מאוד פעילים בה, זאת חברה שהוקמה לפני כשנה וחצי, ביחד עם קרן דואליס, שחנוך ברקת עומד בראשה, ויזם בחור שבא בכלל מהעולם של השילוח הבינלאומי, הלוגיסטיקה, שהחליט לעשות טוב ובא עם הרעיון. החברה הזאת עושה סריקות של מסמכים, ארכיונים, לוקחת ארכיונים, קלסרים, ארגזים, אני מדבר על מיליוני דפים, וסורקים, ועובדים אוטיסטים. עכשיו, יש כמה חברות גדולות בארץ שעושות את זה, זה עסק מסחרי לכל דבר ועניין, והם עושים עבודה מדהימה. זה תפור על, תפור על היכולות שלהם לצד המגבלות.
של האוטיסטים,
של כן. האוטיסטים. אוטיסטי יודע לעשות עבודה מדויקת, חזרתית, הוא לא יתאה, הוא לא אכפת לו לעבוד ככה 10 שעות ביום, כל היום, מה שאולי אתה ואני לא היינו מסוגלים לעשות, והלקוחות בשמיים. עכשיו אני גובה כסף לא פחות מכל אחד אחר. מה, מתחרים, אם אפשר לומר.
כן.
ואני אומר ללקוחות, אני אומר להם, תקשיבו, תשלמו לי כמו שאתם משלמים לאחרים, תקבלו עבודה לפחות טובה כמו שאתם מקבלים, אם לא יותר, אבל בדרך גם נתתם כן. פרנסה לחברות.
ואתה מצליח, החברות האלה מצליחות להגיע באמת לשורה התחתונה הרווחית, כפי שהצבת כמטרה?
אז חברת קליקית שהתחילה בעצם את המחירות לפני פחות משנה, אני מאמין שממש בחודשים הקרובים, בחודשיים שלושה הקרובים, אנחנו כבר נהפוך להיות רווחיים ב-day to day. הושקע בחברה הזאת למעלה מ-800 אלף שקל. זו חברה, השקעה של, אתה יודע, השקעה משמעותית.
כן. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה תיארת הרבה לאורך הדרך, לאורך השנים את הצעדים שעשית. עכשיו, אתה היית מחובר בקטע העסקי, חברתי אפילו, הייתי אומר, לאוכלוסייה מסוימת. אנשי הייטק, אנשי, אתה יודע, אנשים שהם רואים מטרות מאוד תכליתיות באופן שבו הם חושבים ופועלים לאורך כל החיים שלהם. איך הם קיבלו את זה? איזה תגובות קיבלת לאורך הדרך הזאת?
אז תראה, קודם כל חיובי, אני אגיד באופן כללי, אני לא זוכר שהסתכלו עליי בעין עקומה. תמיד הייתה תהייה על הכסף, כאילו ממה אני מתפרנס. זו שאלה שחוזרת על עצמה מאוד ישראלית.
לגמרי. כמה אני שאלתי אותך קודם, ועברו כבר כמה שנים בסיפור שלך, ואני כל הזמן עושה חשבון בראש כמה כסף אתה צריך בשביל לקיים את הלוקסוס הזה. אוקיי.
אז אני תמיד אומר שאני לא מתלונן.
אוקיי.
ומהצד השני, אני חושב שהרבה מאוד אנשים, אני לא רוצה להגיד קינאו בי, כי בכל זאת יש פה, אבל זה יזמות, זה חברת יצירה, אנחנו יזמים הרי, מה זה? אנשי ההייטק, בטח הדור שלנו שהיה דור יזמי, וגם היום החברה הצעירים, היזמות היא מדהימה, ושאתה עושה יזמות חברתית, ובוודאי, ככל שהתבגרנו, ולכולנו יש ילדים, וכל אחד עובר את הצרות שלו, וכל אחד יש פקלה על הגב. אני רואה היום, רוב חבריי מאותה תקופה בהייטק, כמעט כולם עוסקים בתרומה לקהילה, בצורה כזאת או אחרת, אם זה בכספים, ואם זה ביוזמות, ואם זה בהקמה של ארגונים ותמיכה בהם, כמעט כולם.
אתה מרגיש שזה, אני אלך איתך קצת לנפש, אתה מרגיש שזה מביא ממך הרבה יותר מאשר, נגיד, הפעילות שלך כשהיית באמדוקס או כשהיית בסלקום, זה מביא מעצמך יותר היזמות מהסוג הזה מאשר בסוגים האחרים?
אני מניח ש... אני תמיד אומר שגל יש לו שני מצבי צבירה, גוף אנושי ודלק סילוני. הוא הדלק שלי, אז יש לי איזושהי מוטיבציה שהיא כמובן אולי שונה מאשר רק להצליח בעסקים ולעשות כסף. אני מאוד מאוד אוהב לעשות עסקים. אני מאוד מאוד אוהב להרוויח כסף, אני קפיטליסט בנשמתי.
כן.
זה גורם לסיפוק גם. אז דווקא עכשיו אולי אני מגיע לאיזושהי צומת או איזשהו חיבור של הרצון להצליח בעסקים עם תרומה חברתית במודל הזה שאנחנו עכשיו...
זאת אומרת, במילים אחרות מה שאתה אומר לי, אני נמצא במצב שאני רוצה שאותם עסקים חברתיים שאני מנהל אותם, מתפעל אותם, יזמתי אותם, יראו שורה תחתונה...
שותף להם, הייתי אומר.
כן, שותף להם, ושיראו שורה תחתונה כמה שיותר גבוהה, ושזה ילך ממש כמו באיזה מסלול של חברה עסקית.
לגמרי, לגמרי. הייתי רוצה, אתה שואל אותי, יום אחד להנפיק כזאת חברה. כן, חברה עסקית, מצליחה, והיא שונה. מודל חדש.
כן.
וזה, אתה שואל אותי אם זה מוטיבציה? אני לא אשם בלילה.
תשמע, אני חייב להגיד לך ש... אתה יודע, האופן שבו בכלל החברה או הציבור, נגדיר את זה איך שאתה רוצה, מסתכל על עסקים, מאוד השתנתה לאורך השנים. זאת אומרת, פעם באמת השורה התחתונה הייתה הדבר החשוב ביותר, ואיך אני מראה גידול בשורה התחתונה כמה שיותר מהר, וזה בעצם דבר היחיד שמעניין. איך בעלי המניות הרוויחו יותר כסף. ועם השנים התפיסה הזאת מאוד השתנתה, במיוחד בשנים האחרונות, שחברה צריכה להסתכל לא רק על שורת הרווח, אלא יש לה ספקים, יש לה לקוחות, יש לה עובדים, ויש לה תרומה לחברה, ויש לה אקולוגיה, ויש לה כל מיני קריטריונים שעל פיהם היא צריכה לפעול, ולא רק שהיא צריכה, אלא שאם היא לא תפעל על פיהם, בלונג רן היא לא תהיה קיימת. כי אם היא רק תעבוד על השורה התחתונה של הרווח, ולא תסתכל על מרכיבים האחרים, אז כנראה שלא תהיה לה זכות קיום בעתיד. ואני חושב שאחד המרכיבים זה גם הדבר הזה, כפי שאתה מייצג כאן.
נכון, תשמע, היום, אני לא יודע אם הייתי מנסה לעשות את היזמות הזאת לפני 20-25 שנה, אם הייתי מצליח. היום יש הרבה מאוד תנאים שעוזרים לעסק הזה להצליח. קודם כל, כמו שציינת, הממשלה מעודדת את זה. יש חוק ויש תקציבים ומשרד העבודה ומשרד הרווחה וכדומה. דבר שני, אוטיזם זה כבר לא מילה גסה. נעשו בשנים האחרונות, בהרבה שנים, נעשתה מהפכה תודעתית, אני כרגע מדבר כמובן על אוטיסטים, בכלל על אנשים מוגבלויות, לדוגמה פלפלים צהובים, אותה סדרה כן. מדהימה של קרן מרגלית, ששינתה את ההבנה של אנשים מה זה אוטיזם, מה המשמעות, איך זה נראה מבחוץ, ואיך זה לגדל ילד אוטיסט.
כן.
והדבר השלישי זה... אני אגיד את זה, אני חושב, בצורה מאוד, מאוד קלאסית. אנחנו חברה עשירה, עשירה בעין. מדינת ישראל היא מדינה עשירה. כמות הכסף שנמצאת פה היא גדולה. יש פה הרבה מאוד חברות שהצליחו מאוד מבחינה כלכלית, גם בתחומי הארץ וגם בעולם. והיום, כמו שאמרת, כמו שאנשים שכבר מגיעים לאיזשהו גיל מסוים, אני חושב שגם החברה הישראלית הגיעה לגיל שהיא מתפנה... להסתכל גם על השוליים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני תמיד אומר, כשאני עוסק בספורט, וכשאני מגיע למרוץ ואני רואה 20,000 אנשים רצים במרתון תל אביב, או 30,000 איש יצאים למרוץ אופניים סובב תל אביב, אני אומר, אנחנו חברה בוגרת. אם אנשים, יש להם זמן להתעסק עם תרבות הפנאי שלהם, זה סימה, מה שלא היה אגב בדור של ההורים שלי. בדור של ההורים שלי, אף אחד מהם לא עשה ספורט. אז... זה חלק מהעניין.
כן, תגיד איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
לא יודע, פה מתספר לך מה עשיתי 10 שנים אחורה.
באותו תחום?
אני לא יודע. אני בוער, קודם כל אני אדם אולי ADHD לא מאובחן.
לא, בדור שלנו לא הבחנו את זה.
לא, לא הבחנו. אבל לא יודע, אין לי תוכניות ארוכות טווח. אני היום עושה את מה שאני עושה. אני מאוד נהנה ממנו. זה עדיין, יש הרבה מאוד מאבקים, יש הצלחות שזה מאוד מעורר אותי, יש לי עכשיו איזשהו רעיון, אני אשתף אותך ממש בימים האחרונים, מתגבש את זה איזשהו רעיון להקים עוד חברה שתעסיק אוטיסטים בתחום של artificial intelligence ו-deep learning, בינה מלאכותית ולא יודע, deep learning בעברית. כן, הם יכולים.
איפה אתה רואה את גל בעוד 10 שנים?
תראה, אני מקווה שהוא ימשיך לעבוד בבנק הפועלים, זה מקום עבודה טוב. אין לו אספירציות לקריירה, או אין לו גם לגל באופן אישי, אין שום נטייה לזוגיות, או מערכות יחסים עם, בכלל, שלום, כמעט אין לו חברים. אז כן, הוא חי את חייו, באושר, הוא ילד מאוד מאוד מאושר, הוא עושה ספורט. אני פעיל גם, אני יושב ראש של עמותה מדהימה, שנקראת איתן כל אחד יכול, שזה חבר'ה, שני חבר'ה צעירים, יוצאי סיירות, שהחליטו לקחת אוטיסטים ולהעביר אותם ספורט מקצועי. והחבר'ה שם עושים TRX וקרוספיט ורצים מרתונים וכאלה. אז גל שם גם. קיצור, כן, חי, אתה יודע.
כן, משולב בחברה.
משולב.
כן. אמיר גולדשטיין, היה כיף לראיין אותך, מעניין מאוד.
תודה רבה.
שיהיה בהצלחה, תמשיך לעשות מה שאתה עושה, תודה רבה.
תודה רבה, תודה שהקשבתם.
ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.